שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת אנחנו נראיין את ירון אשכנזי, מייסד ושותף מנהל של קבוצת ההשקעות הקנדית-ישראלית עוז, מנותני החסות לכנס השנתי הבינלאומי ה-17 של המכון שהתקיים ב-7 במרס. אנחנו נשמע ממנו מה הביא אותו, יוצא מערכת הביטחון לשליחות בחול, ובהמשך לכך להקמת קבוצת הון סיכון קנדית-ישראלית, שמשקיעה בחברות המפתחות טכנולוגיה, שיש לה יישומים ביטחוניים ואזרחיים כאחד, משלב ההקמה והלאה. לפני כ3 שנים השיקה הקבוצה, בשיתוף עם המנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה של צה"ל ומערכת הביטחון, מיזם ייחודי להקמה והנבטה של חברות טכנולוגיה פורצות דרך. אנחנו נשוחח עם ירון באריכות על עולמות התוכן, הידע והיזמות, הנטוורקינג, יצירת הקשרים הבינלאומיים לצורך הקמת פרויקטים בתחומים האלה, הביטחוניים אזרחיים, שבהם יש לו ולחברה שלו ניסיון של הרבה מאוד שנים, וגם כיצד הדברים האלה יכולים להיות רלוונטיים מאוד לישראל אחרי השבעה באוקטובר, וגם איך הדברים האלה יכולים להיות רלוונטיים מאוד לישראל אחרי השבעה באוקטובר, במישור האזרחי ובמישור הצבאי גם יחד. שלום רב, ירון. נזכיר שאתה מנותני החסות שלנו לכנס השנתי הבינלאומי שהתקיים ב-7 במרס, ואני רוצה תחילה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעולם הזה, עולם רחב של יזמות בינלאומית, ובכלל לשחק על המגרש הגדול, כמו שאומרים.
אז אני אתחיל ואומר שבסוף אני חושב שאתה מגיע לנקודה בחיים שזה תשלובת של כל ההיסטוריה שלך יחד כשאתה מסתכל קדימה. אחרי הצבא גויסתי לשירות הביטחון, הייתי אחראי על צוות ההבטחה של ראש הממשלה במשך 6-7 שנים. לאחר מכן יצאתי ללימודי משפטים באירופה, חזרתי, הייטק הרבה מאוד שנים, וגם גיוס משאבים בעבור יד ושם, גם בישראל וגם בקנדה. ולמעשה אחרי כמעט, הייתי אומר, 35 שנים בעולם המקצועי, בתשלובת של, אני קורא לזה, המישן הראשון של החיים זה שירות הביטחון, והמישן השני זה השירות למען יד ושם. הגעתי לנקודה שבה הבנתי שאני רוצה למזג את ההיסטוריה, את הניסיון הרב במישורים האלה שהזכרתי, כולל ההייטק, והקמנו את קרן עוז. מדובר בחברת השקעות קנדית-ישראלית, שרואה לה למשימה להשקיע בטכנולוגיות, בטכנולוגיות הדיפ-טק הכי מתקדמות של מדינת ישראל, רובם עם AI גם כן מאוד מאוד מתוחכם, וכולן הם מה שאנחנו קוראים מולטי-פרפס או דואל-יוז, בעצם משרתות מצד אחד את עולמות הביטחון, ומצד שני מביאות בשורה מהפכנית טכנולוגית לעולמות לעולם האזרחי. אנחנו השקענו עד לרגע זה למעלה ממיליארד שקל בישראל, בטכנולוגיות פורצות דרך כאלו. יש לנו למעלה מ-35 טכנולוגיות בחברות הפורטפוליו. ואנחנו עושים את זה באופן מאוד מיוחד. הייתי אומר שבימים של שגרה, לא בימי מלחמה, מגיעות למשרד שלנו למעלה מבין 5-10 קבוצות. גם העולמות האזרחיים, בנקים, יוטיליטיז, טלקומוניקיישנס, וגם העולמות הביטחוניים, גופי ביטחון שונים ברחבי העולם, כדי ללמוד על מיזוג האינטרסים המאוד מיוחד שפיתחנו אותו, קבוצת האדוויזרס, היועצים המאוד מאוד, הייתי אומר, מאוד מכובדת, שהצלחנו לבנות במשך השנים, גם צוות מקצועי מאוד מאוד רציני, שביחד אנחנו מצליחים להביא את האינטרסים גם בעולמות הביטחון וגם בעולמות האזרחיים לקו אחד, לאפשרות בעצם לפתח גם את הפתרונות שנותנים מענה לאתגרים ביטחוניים, ומצד שני, כמו שאמרתי, לפתח טכנולוגיות אזרחיות פורצות דרך.
אז בעצם אתם יוצרים חיבורים בין משקיעים לחברות, בדגש על פרויקטים טכנולוגיים שנותנים פתרונות לבעיות בזמן קצר מאוד, ואולי בהמשך גם תיתן לנו כמה דוגמאות לכך. איך זה עובד לטובת מי שלא מכיר את העולם הזה מבפנים? ספר לנו את העשייה עצמה כמו שהיא מתבצעת על ידי אנשי המקצוע שאיתם אתם עובדים, וגם מה הערך המוסף ביצירה של האב טכנולוגי כזה, בהקשר של טכנולוגיות עם יישומים אזרחיים וביטחוניים?
אז הייתי אומר שאנחנו קבוצת השקעות שמייצגת הרבה יותר מאשר רק חיבורים. בעצם אנחנו עובדים על כל סקלת הפעולה והפעילות מרגע ההתחלה, מנקודת האפס, או אפילו לפני נקודת האפס, ועד ל-realization, עד ליישום בעצם של טכנולוגיה בעולמות הביטחוניים והאזרחיים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עובדים בשטאפ עם מפאת וגורמי הביטחון בארץ. איתם אנחנו מנסים באופן שוטף, ממש ברמה שבועית, חודשית, ויותר מזה, לנסות להבין איפה האתגרים שהם מתמודדים איתם בטווח של 3-5 שנים קדימה. השווקים האזרחיים תמיד מנסים לעשות קטשאפ, צמצום טווח לקראת היכולות של הנמצאות בגורמים הביטחוניים בדרך כלל. ואנחנו בגישת האסטרטגיה מדברים עם הגורמים הביטחוניים, מבינים איפה הגפים, איפה הפערים, איפה הנססיטיז, ואז למעשה עושים סריקה של השוק הבינלאומי והשוק הישראלי. מנסים לאתר טכנולוגיות שנותנות מענה. בהנחה וישנם טכנולוגיות כאלה, אנחנו משקיעים בהם דרך הקרנות שהן קצת יותר בוגרות מבחינתנו, לחברות בוגרות יותר, משלב A, B וצפונה. ובהנחה ואין טכנולוגיה שנותנת מענה לאתגרים האלה שדיברתי עליהם, אנחנו בעצם מקימים אצלנו קבוצה טכנולוגית משלב האפס. מאתרים וטרנים מהיחידות השונות הטכנולוגיות ואחרות בגורמי הביטחון בארץ. מאתרים אנשים מקצועיים מהתחומים הפיננסיים, מנהיגים, יזמים שיודעים להוביל חברות. בונים להם בעצם חברה ונותנים להם להוביל עם equity וזכויות את החברה הזאת לפיתוח אותה טכנולוגיה נדרשת בעולמות הביטחוניים. אנחנו לא עושים את זה לפני שאנחנו בוחנים שיש לטכנולוגיה הזאת יישומים אזרחיים. בסופו של דבר, הצד האזרחי צריך לקבוע ולהוביל את נושא האקזיט. אבל יש פה בעצם מענה גם לצד הביטחוני וגם לצד האזרחי בצורה הזאת. אנחנו מעניקים לאותו צוות שחובר יחד להקמת החברה. השקעה שהינה בין 5-10 מיליון דולר בשלב כזה של אינספשן, שהוא שלב ממש התחלתי, יש אומרים מתחת לשלב האפס. אנחנו מארחים אותם במשרדים שלנו למשך שנתיים, תקופה ארוכה מהרבה מאוד, הייתי אומר, אקסלרטורים או אינקיובטורים אחרים בארץ ובעולם. מעניקים להם תוכנית מנטורשיפ מאוד מאוד אינטנסיבית על פני שנתיים, שבעצם מצליחה להוביל אותם לבגרות, גם בגרות טכנולוגית וגם בגרות עסקית, וגם יכולת לצאת החוצה לשווקים גם בארץ וגם בחול, בצורה מקצועית ובטווח זמן מאוד מאוד קצר, ומעניקים פעילות אינטנסיבית של צוות Active Capital Team, למעלה מ-15 איש, גם בארץ, גם בקנדה, גם בארצות הברית וברחבי העולם, שעוזר לחברה בכל שלבי הפיתוח. בכל שלבי הפיתוח ובכל שלבי החדירה לשווקים בארץ ובעולם, מתוכנית עסקית ותוכנית Outreach והבנייה של ה-SAS מודל ושדרוג יכולות ה-AI ושדרוג הגנת ה-IP, חיבור לקליינטים ולריסלרים, לאינטגרטורים ברחבי העולם עם אנשים שלנו על הפיירול שלנו בתור חברת ההחזקות למעלה, דבר שהוא לא שגרתי לחלוטין. ובסופו של דבר גם פתיחת דלתות לגופי ההשקעה בסבבים הבאים וגם לסקנדריז וה-M&A's. בצורה הזאת אנחנו יכולים לקחת טכנולוגיות ולסייע להם להגיע משלב של מספר יזמים לטכנולוגיה שמוכרת באופן משמעותי בארץ ובעולם, גם לגופים הביטחוניים וגם לגופים האזרחיים, עם אבלואציה גבוהה, לא בגלל שהשוק עולה ויורד, אלא בגלל שהיא באמת חברה בריאה עם יכולות פורצות דרך. העשייה והמסלול הזה בעצם מאפשר לנו, כשאנחנו מבינים מהם הגפים והנססיטיז מגורמי הביטחון, בדרך כלל להיות בין הראשונים בשוק האזרחי עם פתרונות, ואז שהשוק האזרחי מגיע ל-acknowledgement שהוא זקוק לטכנולוגיות האלה, אנחנו מגיעים עם פתרונות טכנולוגיים.
מעניין מאוד. בוא נחזור למקורות, לדרך שבה בעצם אתה מצד אחד משיק פרויקט אישי, שהוא משתלב כמובן בכל העשייה הזאת שתיארת, זה אתה על הטיפול או טיפוח של יזמות וחברות משלב אפס, משלב הלידה ועד לבגרות, נקרא לזה ככה. בדרך כלל כשמדברים על הצלחה של יוצאי צבא בתחום ההייטק, זה בעצם אצלם כבר בילט אין, הם יוצאים מיחידות טכנולוגיות של צה"ל ועושים בעצם אקזיט. במקרה שלך אפשר לומר שהכיוון הפוך, זאת אומרת אתה, או בוא נגיד ככה, אחרת, אתה יצאת ממערכת הביטחון, הגעת לעולם הרחב של תחום היזמות והקרנות של הון סיכון, ועכשיו אתה בעצם חוזר עם הפרויקט האחרון שלך לצבא ומערכת הביטחון. איך החיבור הזה נוצר בין העולם שבחוץ לצבא בכיוון הזה, בכיוון ההפוך דווקא?
תראה, הייתי אומר שהמקורות, ההבחון של הצרכים והאתגרים מגיע בראש ובראשונה מגופי הביטחון, שכמובן צריכים להתמודד עם אתגרים גם סביבתיים באזורנו וגם בינלאומיים, ולכן בדרך כלל הם מחויבים למצוא פתרונות הרבה יותר מתקדמים מהשוק האזרחי. זה נקודת הבסיס. היכולת שלנו לאתר את הגפים ואת הנססיטיז מגיעה בראש ובראשונה מגופי הביטחון, אבל לעתים היא גם מגיעה מהגופים האזרחיים. יש לנו דיזיין פרטנרס גם בגופים הביטחוניים וגם בגופים האזרחיים. גם הגופים האזרחיים, אם זה בנקים או יוטיליטיז, יכולים בקשרים שלהם איתנו לבוא ולהציב אתגר על השולחן ולהגיד, אנחנו חושבים שבעולם הזה של סייבר, או בעולם הזה של קוונטום, או בעולם הזה של ביו-סקיוריטי, יש אתגרים כאלה וכאלה, ואנחנו יודעים מטבע הפעילות שלנו בבנק שאין לנו מענה ולא הצלחנו למצוא מענה לאתגרים האלה. ואז אנחנו עושים בעצם פעולה הפוכה במקרה הזה. אנחנו ממש לוקחים את האתגר הזה, מציבים אותו בפני גורמי הביטחון, מתעניינים איתם האם האתגר הזה הוא אתגר שקיים גם אצלהם, ובמידה וכן אנחנו מבינים שיש פה את היכולת לעשות ולפתח טכנולוגיה שהיא מה שנקרא מולטי-יוז או דואל-יוז.
בוא נלך על דוגמה אחת לפחות כדי לסבר את האוזן, למשל בתחום של סייבר, טיפול בבעיה של האקרים, חדירות למחשבים וכיוצא בזה. איך בדרך הזאת אתה בעצם עוזר לצבא לפתור בעיות של עצמו? או למערכת הביטחון בכלל.
סיפור מעניין. אז לפני בערך 4.5 שנים, אנחנו יושבים עם החברים בקשרים שלנו, האינטימיים בגורמי הביטחון, והם מספרים לנו שנושא של בדיקת החדירות, סליחה, הפניטריישן טסט, הוא אתגר מאוד מאוד גדול. איך הם מבצעים אותו אז? הם פשוט עושים או מקימים צוות שעושה חדירות בצורה של מניולי, בצורה ידנית, לגופי הביטחון הרגישים ביותר, ומבינים כבר לפני 4.5 שנים שנדרשת איזושהי פעולה אוטומטית של פניטריישן טסט. אנחנו סורקים את השווקים האזרחיים, ומבינים שאותו אתגר קיים גם בשווקים האזרחיים. מה קורה בשווקים האזרחיים? תיקח בנק בצפון אמריקה, הוא קורא בדרך כלל לכל אותם גורמים, אם זה מחברות רואי החשבון או גופים אחרים, שמעניקים פעולה של צוות שמגיע ובצורה של, בצורה מניולית בעצם מבצע חדירה, פעילות של חדירות אקטיביות, ואחרי 4 חודשים מגיש את הדוח לבורד, הבורד בדרך כלל מאוד מאוד מתרעם על ה-CEO, ה-CEO מתרעם על ה-CTO, ולוקח להם בדרך כלל שנה כמעט ליישם את את התשובות לאתגרים שאותו צוות מצא. בינתיים ההקרס עושים משהו אחר לגמרי. אז היה לנו ברור שאנחנו חייבים למצוא איזושהי טכנולוגיה של אוטומטיק פניטריישן טסט. סרקנו את השוק, מצאנו 7 טכנולוגיות מצוינות, 5 בארצות הברית ו2 בישראל. כשעשינו פעילות של וטינג נוסף ודיו דיליג'נס נוסף, הבנו שלמעשה כולם מדברות על סימוליישן ולא על אוטומטיק פנטריישן טסט. זאת אומרת, הפעולה שאותה אתה מנסה על מערכות הדאטה היא פעולה ידועה, וגם אתה ברוב המקרים יודע בדיוק מה תהיה התגובה. בניגוד לאוטומטיק פנטריישן טסט, שהוא עם המיינדסט, עם רוח outside the box של שההקרים בדרך כלל מובילים. ואז הבנו שאחת מהחברות בלבד היא חברה שבאמת עושה automatic penetration test. שני יזמים שמצאנו אותם, אחד עם רקע מאוד מרשים בתחום של IT וסייבר עם אקזיטים, והשני שעשה פעילות דומה מניולית באחת מהיחידות המיוחדות של צבא ההגנה לישראל. והוא פיתח איזשהו אלפא סייט ראשון של automatic penetration test. חזרה לתוך האקטיביזם הזה שדיברתי עליו, האקטיב קפיטל אפרוץ' והסטרטג'י, החלטנו להשקיע בחברה, והחבורה הזאת המאוד מקצועית מיד רצתה להגיע לצפון אמריקה. הסברנו שצריך להגיע מוכנים לצפון אמריקה, יש הזדמנות אחת בדרך כלל, בטח אם מציגים לבנקים, ואחרי מספר חודשים פתחנו להם את השוק בקנדה, כגטווי לצפון אמריקה, שם אנחנו נמצאים, שם ההדקווטר שלנו נמצא. חיברנו אותם לקליינטים פוטנציאליים, הקליינטים למעשה בחנו את הטכנולוגיה ובאופן מיידי החליטו ליישם אותה, ולאחר מכן חיברנו ועזרנו לחברה להתחבר לגורמי הון מבלקסטון, לאינסייט פרטנרס וגורמים אחרים. בצורה קצרה הייתי אומר שבטווח של 3.5-4 שנים החברה הגיעה למעמד של יוניקרום, נותנת פתרונות היום בלמעלה מ-25 מדינות ברחבי העולם. גם היום הייתי אומר בצורה זהירה, כנראה בין היחידות בעולם, אם לא היחידה שיודעת לתת פתרונות של automatic penetration test, תגובה לחדירות בצורה אוטומטית מהירה ומאוד מאוד מקצועית, ולמעשה מיושמת היום במאות קליינטים גם ברחבי העולם, אזרחיים, בנקים וגורמים אחרים, וגם כמובן במערכות הביטחון חזרה. אז אתה בעצם רואה פה את סגירת המעגל מהצורך לפני 4-4.5 שנים, ותוך התהליך של האקטיביזם הזה, האקטיב קפיטל סטרטג'י, שאנחנו לוקחים את החברות בו, ומגיעים עם החברה ועם הצוות המאוד מאוד מוצלח שלה, למצב שבו היא מובילה עולמית בפתרונות של חדירות של סייבר.
וזו רק דוגמה אחת. בוא נתמקד בישראל אחרי 7 באוקטובר, ואפשר לומר, היום שלפני, היום שאחרי, שבו אנחנו נמצאים עכשיו, על הצד האזרחי ועל הצד הביטחוני הרחב יותר, מה לדעתך יכול להיות וצריך להיות תפקידה של טכנולוגיה בפתרון בעיות, מספר בעיות, מגוון בעיות אפשר לומר, שהמחישה מתקפת הטרור וגם המלחמה שבעקבותיה?
שאלה מאוד מעניינת. הייתי אומר שהייתי רוצה להתחיל באנקדוטה של הימים הראשונים אחרי השביעי באוקטובר. הגעתי מיידית לישראל, מקנדה, וקיבלתי טלפונים. קיבלתי טלפונים מהרבה מאוד משקיעים ששאלו אותי, ירון, are you sure that this is a startup nation? האם אתה בטוח שאנחנו באמת אומת ההייטק? והאמת היא שאמרתי שאני אבקש כמה ימים כדי טיפה יותר להבין מה קרה, כמה שהיה אפשר להבין בימים הראשונים, ולאחר מכן אני אחזור אליכם בתשובה. אחרי מספר ימים חזרתי להם בתשובה, ואני חושב שבאופן כללי אפשר לומר שהכיוון היה שרוב הטכנולוגיות היו שם, נתנו את האינדיקציות. אני חושב שקריאת האינדיקציות לא הייתה מקצועית מספיק. היא הייתה מלווה ביהירות שאנחנו חייבים להסיר אותה מסדר היום. שאלת על היום שלפני היום שאחרי וגם על היום שאחרי. אני חושב שישראל וישראל הטכנולוגית צריכה להמשיך ולהוביל את הפתרונות המאתגרים ביותר שנתקלנו בהם כרגע בחודשים האחרונים בעזה, ובצפון ובמקומות אחרים, מהנושא של לוחמה במנהרות ועד ליכולת באמת לתת מענה לפעמים להפגזות בצורה הפשוטה ביותר ולא המתוחכמת. ישנם עוד אתגרים נוספים טכנולוגיים בתחום של מודיעין ובתחום של סייבר שצריך לתת להם פתרונות, ואני חושב שמערכת או הסקטור של ההייטק בישראל ימשיך להוביל את היכולת לסייע ולהעניק פתרונות שיכינו אותנו לאתגר הבא. ולצערי הרב, באופן אישי אני מאמין שהוא יגיע. הוא כנראה יגיע יותר מהר ממה שאנחנו רוצים לדמיין או לחשוב. ואנחנו חייבים להיות מוכנים. אנחנו חייבים להיות מוכנים, ומערכת הביטחון והגופים האזרחיים חייבים לשלב יד ביד עם גופי ההייטק בישראל חזרה, כדי לאפשר עליונות טכנולוגית ועליונות ביטחונית.
משהו לגבי המצב הזה שבו אזרחים שנמצאים באזור הגבול חשופים למתקפה כזאת, ואחר כך צריך להתחקות גם אחרי המחבלים, מקרה של חטיפה, כמו שאנחנו מדברים עליו, עורר אצלך איזה שהן רעיונות, מה אפשר לעשות כדי להתמודד, בין אם זה ברמת המעקב המודיעיני, או ברמת מערכת ההגנה?
אז הייתי שאומר שבסוף הכל צריך להתחיל עם אינדיקציות מודיעיניות שנותנות לך התראה מספיק ראויה מבחינת טווח הזמן והיכולת שלך להתארגן לתגובה. אני חושב ששם צריכה להיות, שם צריך להיות הדגש הראשון מבחינת גופי הביטחון. ככל שאני מצליח להבין כרגע את תמונת המצב, והיא כמובן עדיין לא בהירה לחלוטין, והיא תתגלה יותר ויותר, אני מניח, גם כשיהיו ועדות חקירה, וכשיוצג לציבור, יוצגו לציבור טיפה יותר נתונים ממה שקרה באירועי השביעי באוקטובר. אני חושב שטכנולוגיות מיוחדות יכולות לשרת את גופי הביטחון, גם ברמת ההתראה, כמו שאמרתי, אבל גם ברמת היכולת להתמודד עם האתגרים. אם צריכים לזהות טרוריסטים, הייתי אומר מפלצות, שחדרו ורוצים לחדור לארץ ולהצליח לעשות עליהם מעקב ולהביא אותם לצדק, יש הרבה מאוד יכולות טכנולוגיות, גם אצלנו וגם במגזר הטכנולוגי, שנותנות מענה מזיהוי פנים ועד טכנולוגיות אחרות מתקדמות. אחת הטכנולוגיות שאנחנו פיתחנו היא יכולת מאוד מאוד מתקדמת של יכולת לבנות פנים מזיהוי קול של בן אדם בטווח קצר מאוד של שניות. הרבה מאוד אפיזודות נוראיות שקרו באוקטובר 7, היו אפיזודות שבהם המחבלים ביצעו מעשי זוועה, לא צילמו את הפרצופים, אבל דיברו. וכאן אנחנו מנסים לעזור לגופי הביטחון יותר ויותר לקדם את הטכנולוגיה שלנו, כדי שתיתן מענה בזיהוי אותם מפלצות, אין לי שם אחר לקרוא להם, שביצעו את מה שביצעו על סמך הקול שלהם, ועל סמך היכולת לבנות את מבנה הפנים, ולאחר מכן להצליב את זה מול דאטה של טרוריסטים שאנחנו מכירים אותם. זה יכולת מאוד מיוחדת, ויש כאלה רבות אצלנו בתוך קבוצת עוז, והייתי אומר שגם בכל מגזר ההייטק יש הרבה מאוד טכנולוגיות אחרות בתחומי המודיעין ובתחומי זיהוי ובתחומי הסייבר שחייבות להיות חלק מתוך המערכה הלאומית לביטחון שלנו קדימה.
וגם אולי לגבי עניין הניסיון לאתר את החטופים, החיפוש אחרי מנהרות, זאת אומרת, זה מגוון של נושאים שאתה אומר, לטכנולוגיה יכול להיות מענה, אבל כמובן בראש ובראשונה מה שחשוב זה שתהיה לנו התראה מודיעינית מדויקת בזמן סביר, וכל היתר אפשרי גם באמצעות פיתוחים טכנולוגיים. אני רוצה לשאול אותך לבסוף לגבי הרשת של כל הפעילות שלכם, וזה אולי הדבר המרתק גם בהקשר של היחסים הבינלאומיים, כי יש פה סיפור של קשר בין קהילות, בין אם זה קהילות על בסיס לאומי, או קהילות של אנשי מקצוע, עולם שהוא יותר קהילתי, חוצה גבולות לאום, כמו שאתה מתאר אותו לאורך כל הרעיון איתך, מאשר מדינתי. מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור של הקבוצה שלך לגבינו, נשאל באופן רחב יותר, לגבי איך שהעולם הזה עובד בימינו וכדאי להפנים?
הייתי אומר שמה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, מלבד מעשי הזוועה שקרו באוקטובר 7 ובהתמודדות שלנו בניסיון להכריע את נושא שלטון החמאס, את נושא הטרור שהחמאס מוביל, וגופים אחרים באזורנו, ואת היכולת להביא את החטופים. הייתי אומר שהטכנולוגיות צריכות לשרת משימות לאומיות ובינלאומיות של מדינת ישראל. אנחנו הקמנו advisory board, צוות יועצים מקצועי, שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, שחברים בו מראשי ה-CIA לשעבר וה-FBI וה-MI5 וגופים ביטחוניים אחרים ברחבי העולם, כולל אנשים מהעולמות של המדע והאקדמיה והעולמות של האזורים הפיננסיים. ויחד איתם ניסינו לחשוב ביחד בחודשים האחרונים איך אנחנו יכולים לעזור לקדם שקט, לקדם ביטחון לאומי ובינלאומי, להבין טוב יותר מה נכון ומה לא נכון ברמה של סושיאל מדיה ותופעות אחרות שנתקלנו בהן, ולשדרג במידת האפשר את הביטחון של הקהילות היהודיות ברחבי העולם. ולכן החלטנו להקים קרן פילנטרופית. אני לא מכיר הרבה גופי ביטחון והרבה גופי השקעות שרואים נחישות ורצון לקדם גם חזרה לקהילה. ומבחינתנו זה חלק מרכזי ב-DNA של הקבוצה, של קבוצת עוז. ואחד האתגרים שם, או שניים מהאתגרים, או שלושה מתוך האתגרים החשובים ביותר, הם כדלקמן. אחד, אנחנו רוצים לסייע בטיפול הנפשי של נפגעות ונפגעי האונס שהתרחשו באוקטובר 7, גם באופן הישיר, נפגעים ששרדו, נפגעות ששרדו, גם כאלה שראו את המעשה הזוועה ונפגעו באופן נפשי, באופן חמור מאוד, וגם המעגל השלישי, שהייתי אומר, אנשים שאצלהם זה עשה טריגר והפעיל פגיעות נפשית גבוהה, ואנחנו מקדמים בנושא הזה הקמה של חוות טיפול לנפגעי ונפגעות מעשי האונס. לצד העניין הזה, אנחנו חושבים שצריך לקדם את הטכנולוגיות הישראליות וליישם אותן גם באזורים שמחוץ למדינת ישראל. למה אני מתכוון? אנחנו מקדמים קמפיין לשדרג את הטכנולוגיות של ההבטחה והביטחון בקהילות היהודיות ברחבי העולם, כדי להבטיח שהן יהיו מוגנות יותר ויוכלו להתמודד טוב יותר עם האתגרים האנטישמיים שקורים סביבם. ולבסוף, אני חושב שאתגר נוסף מבחינתנו באזור הפילנטרופי הוא היכולת להחזיר מחדש את הברנדינג של מדינת ישראל כמובילת ההייטק, כמובילת הדיפ-טק ברחבי העולם. לצורך העניין, אנחנו מקדמים הקמה של אקדמיית דיפ-טק ברחבי הנגב, באזור עוטף עזה. אגב, זה הזמן גם להזכיר שאנחנו מתכוונים להשקיע למעלה ממיליארד שקל בעוטף עזה, בתחומים טכנולוגיים ובעשייה הפילנטרופית שדיברתי עליה, ומבחינתנו זה בדרגת חשיבות גבוהה מאוד.
תודה רבה לך ששיתפת אותנו בכל הדברים האלה, וכמובן בהצלחה בכל הפרויקטים ומה שעוד צפוי בהמשך. אנחנו שמחים מאוד לארח אותך כאן, וכמובן במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי של המכון.
תודה רבה, ירון. תודה.